ברוכים הבאים לפודקאסט ברצלונה, בחסות אסתרי אדם, הבירה של ברצלונה, השותפים שלנו, הבירה של אוהדי ברצלונה. נראה לי שעשיתי את זה בסדר שי, נכון?
לא רע, זה לא רע.
אוקיי, אז אלן, ברוכים הבאים לפודקאסט ברצלונה. אנחנו בפרק 130, שי?
אנחנו בפרק 130.
מכובד מאוד. מכובד כמעט כמו ה-125, כמעט כמו שהיינו אמורים לכבד את ה-125, ובקלאסי ברסה לא עשינו את זה. אבל אני תום רוזנבסר, נכנס לנעליים של יאוז סבר, שלא יהיה איתנו היום בפודקאסט, מפה אנחנו שולחים את געגוענו, ואיתי, כמו שכבר הבנתם, האיש והאגדה, שי פל, אלן שי.
מה קורה תום? יאוז עם בחילה, נראה לי שזה בגלל המשחק.
אז סליחה, זה לא תירוץ, כי כולנו, לצורך העניין, עם התחושה המפורבנת הזאת אחרי ההפסד הזה, הפסד מאוד מתסכל, ותכף אנחנו באמת נצלול וננתח אותו, ונדבר על מה שקרה פה, נדבר גם קצת על המשחק הקודם שהיה לנו בליגת אלופות, מול ברסט, קצת יותר משמח, קצת גם על חגיגות ה-125 שנה למועדון, אבל נתחיל עם מה שהכי טרי, ומה שהכי כואב שזה ההפסד הזה. שי, לפני המשחק רמת הציפיות שלך לא טעמה את מה שראינו, אני מניח.
ברור, אני חושב שכל ברצלונה ציפה שנמשיך במומנטום שהתחלנו איכשהו להתחיל להחזיר מול ברסט, וזה לא קרה. יש משהו בסגנון המשחקים האלו מול לס פלמאס ודומותיה, שאם אתה נותן להם לעלות ליתרון, אתה חופר עצמך בור שהוא בדרך כלל פי שתיים מכל בור אחר. ראינו היום בסטטיסטיקה, XG של 0.58 ללס פלמאס, כאילו זה באמת 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 מכלום.
בעוד שלנו היה 2.7, רק לסבר אוזניים פה.
כן, כן. עולה לי לראש ההחמצה של פרמין, בהתחלה מהכדור הנפלא הזה של פבלו טורה. החמצה של רפיניה למשקוף, כדור אדיר של גבי, מבאס ממש, כאילו, מבאס ממש, כאילו, אלה החמצות שסוללות לך את הדרך לניצחון, כאילו, אם אתה כובש אותן, במיוחד ממוצג היריבות הזה, ובאתנו מדלי, באתנו מדלי, החמצות של לבנדובסקי במחצית השנייה, למין פעמיים, במצבים קורצים, ולא נעים להגיד, אבל לא, לא כיף את הרץ, אבל שדדו אותנו, כן? הדריכה הזאת על פאו קוברסי, עבר היה צריך להתערב.
וגם משיכה בחוצה של פאו ויקטור, כן.
כן, כן, כן. והמרפק הזה של סנדרו לחזה של הקנה נשימה, של בלדה, שבלדה עכשיו בסדר, אבל אווירה מכוערת, לפחות זו.
משחק מסוכן, ממש. אני תוהה אם, כן, אם, כן. אם בליגה הספרדית עכשיו כאילו הולכים לנקוט נגיד בצעדים, אני לא חושב שזה יקרה, כן? אבל זה עבירה מסוכנת מאוד. זה מעבר למכוערת. הם גם קטלגו את זה כפציעת ראש, וזה היה מכוון. זה לא שזה היה מקרי. הוא שם את הכתף שלו שם בכוונה.
רואים שסנדרו ניגש לכדור, סנדרו ניגש לגוף של בלדה, והוא יודע, הוא מסתכל עליו. לאלון ילך, ואז מכוון את הכתף. איכסה, איכסה. ממש. וסנדרו, אקס למסיעה, גם במלגה שהוא כבש נגדנו, לא נראה נאמן למאיפה שהוא בא.
לא במיוחד. ותכף אנחנו ניכנס גם לאירועים האלו ואירועים אחרים במשחק, אבל בוא נתחיל אפילו לפני זה. ההרכב. מה דעתך, מה חשבת כשראית את ההרכב של המשחק?
ההרכב היה בסדר, דני אולמו שוב מראה שהוא לא מצליח לשמור על כשירות לאורך זמן. נראה לי סיפור שהוא הולך ללוות אותנו העונה הזאת. רכש ב-60 מיליון יורו שלא מצליח להיות כשיר, להראות כשירות לאורך רצף של משחקים. כשההרכב בסדר, כאילו כסדו מושעה. ופליק בחר בגבי במקומו, בסדר.
משחק שני שגבי פותח, איך לדעתך ההשתלבות שלו?
אני חושב שגבי מנסה להבין בעצמו איזה סוג שחקן הוא יכול להיות מועיל במערך הזה של פליק, הוא לא קסדו. נראה לי ש... את זה אנחנו רואים, אתה יכול לצמוח לתוך התפקיד הזה, לא הייתי פוסל את זה.
כן, אבל בוא נגיד שלקסדו יש את המשמעת הטקטית שחסרה לגבי, בעיניי לפחות המשחק שלו, הוא יותר, המילה באנגלית היא raw, הוא משחק עדיין לא מעובד בעין, זאת אומרת, כאוטי, all over the place, ראינו שהוא עשה שם עבירות, והוא, זה משחק שהוא מאוד גבי, אבל בקבוצה של פליק, שיש צוויון לכל שחקן, וטקטיקה מאוד ברורה, ושיטה מאוד ברורה, גבי, כמו שאתה אומר, עדיין מנסה לפענח את הדרך שלו שם, ואת המקום שלו שם. צ'אלנג' גם שלו וגם של המאמן, הוא לא לבד בעניין הזה, והיה ניכר למשל שקסדו, העוגן שהוא בקישור האחורי, לא היה קיים היום, והיה משחק קצת מבולבל. אני חושב שהבחירה של השחקנים הייתה סבירה, ואיך שהתחיל המשחק, אתה ציינת שהייתה את ההחמצה הזאת של פרמין, אם לגעת בזה, מרגיש לי שפרמין, הוא כל כך רוצה לכבוש, שהוא הורס לעצמו קצת. הוא כמו הכלבים האלה, אתה מכיר כלבים שהם קצת חרמנים, ותופסים איזה מישהו את הרגל שלו, ועושים לו המפינג כזה, ככה הוא רוצה לכבוש. ככה הוא רוצה לכבוש פרמין. וזה קצת משבש לו את ההחלטות שלו גם כן. כן, הוא התחרבש עם הכדור שם כמה פעמים.
דיברנו על זה בפאב ביום שלישי. הוא כל כך נואש לכבוש, שזה פשוט פוגע בו ובברסה.
אגב, גם אני קצת לא מבין את זה, את הנואשות הזאת לכבוש, בסופו של דבר הוא לא חלוץ, זה לא המגדיר של המשחק שלו. פשוט, מה שקרה זה שההתקדמות שלו בברסה, באה בד בבד עם זה שהוא כן קבע שערים, וזה היה מפתיע. אז נראה לי שהוא קצת התמכר לתחושה המתוקה הזאת, אבל זה לא המדד על פיו ימדד. פרמין בקבוצה, איך הוא מקדם את ההתקפות, איך הוא עוזר, איך הוא מרווח, יכול להיות גם שיש לו, יהיה לו לא מעט, או לפחות הוא מצפה שתהיה לו לא מעט השפעה על המהלך האחרון הזה, יכול להיות בישול ויכול להיות שער, אבל זה לא רק זה, הלהיטות יתר הזאת פוגעת בו וגם בקבוצה לדעתי. איך אתה התרשמת מפבלו טורי היום שקיבל הזדמנות בהרכב?
לא, חוץ מהמסירה הזאת לפרמין, לא ראיתי משהו יוצא דופן. הוא שיחק סוג של קשר כנף שמאלי כזה, ונראה שכאילו אתה רואה שהרכב הזה לא רץ, הקישור הזה לא רץ. הם נראו מאוד raw, כמו שאהבת להגיד. לגבי פרמין, אני חושב שזה ערך מוסף שהוא חייב להביא לברסה, הכניסות על הרחבה. וכן הייתי מודד אותו לזה. ומהקשרים הבודדים שיודעים לבוא ולתת ביתה טובה לשאר.
אין בעיה, אבל זה לא, נובע ממנו, מה שאני מנסה להגיד זה שנובע ממנו תסכול, בגלל שהוא לא כובש, שמשפיע גם על דרך ניהול המשחק שלו. וזה חבל, זה להיטות יתר פשוט. וסך הכל, מחצית ראשונה ירדנו ב-0-0, התחושה שלי הייתה לפחות שאנחנו יכלנו לעשות את זה, שמנו יותר גז בסוף, אבל עם ההחמצות האלה של, גם של פדרי וגם של רפיניה, פדרי, כמה מצבים שהיו לו הזדמנויות לבעוט במחצית הראשונה, הוא מאוד מאוסס בביתה שלו, ואני ראיתי את המשחק עם אחד הבנים שלי, ואמרתי לו שזה אלמנט שחסר לו כל כך, הוא לא מאיים כמעט מרחוק, ואני חושב שיש לו ביתה טובה, זה לא שאין לו ביתה טובה, שצריך ללכת על זה קצת יותר.
לגמרי, הייתה לו ביתה שנבלמה על ידי שחקן הגעה של אספלמס לקראת הסוף.
נכון.
אספלמס באופן כללי עם 7 הצלות של סילסן ו-10 חסימות של ביתה של ברסה.
אתה חושב שאיניאקי פני יכל לעשות יותר בשעה הראשון, או שזה באמת פיניש קליני של רמירז, או a bit of both?
אני חושב קודם כל שאיניגו מרטינז לא סגר מספיק מהר את ה, הוא לא חזה לאן סנדו ייכנס, כן. הביתה של סנדו חזקה ממש, וזה ביתה
מדויקת גם, קשה, גם חזקה קשה. וגם מדויקת.
קשה להציל אותה. במצב עם הקטור פורט, לא יודע, יכול להיות שהוא יכל לעצור שם, יכול להיות, במצב של, של הקטור פורט וסילבה.
כן, אבל אני חושב שגם הקטור פורט אשם באותה מידה.
אשם יותר.
הוא פשוט נוצח. הוא נוצח שם.
אשם יותר. כן, כן, אשם יותר, אולי ניקי פניה נתן לו קרדיט שהוא הצליח איכשהו להתגבר עליו ונשאר עומד במקום.
מה לא עבד בהתקפה היום בעיניך? אני אישית לפני ש... אוקיי, טוב. האמת היא, אני חייב להגיד גם בכנות, רפיניה קבע שער מאוד יפה, שער של אופי, שער של כאילו, אני גם אהבתי מאוד שהוא לקח את הכדור בחזרה, וקדימה, אנחנו חוזרים עכשיו, אבל במחצית הראשונה, מעבר ל... בוא נגיד שהוא סידר לעצמו, את המצב שהוא קיבל מגבי יפה, הוא התגבר על שני שחקנים שם, קבלת החלטות לא נכונה, משחק לא טוב של רפיניה, אמנם, נכון, הוא לא המזעזע כמו מי שאתה עומד לדבר עליו עכשיו.
מסכים, זה משחק מעל הממוצע של רפיניה, למרות הטעויות שלו לא, במחצית הראשונה, במחצית השנייה, לא כל כך הבנתי איפה הוא נמצא במערך הזה, כי הוא לא היה בכנף שמאל, כמו שהיינו רגילים בתחילת העונה.
לא הייתה כנף שמאל במחצית השנייה.
כן, היה לך ג'רלד מרטין, מרים חלליות לרחבה. זה מה שהיה לך. וקצת פרן לקראת הסוף, שנדבר עליו אחר כך. למדובסקי מזעזע. כמה מזעזע? 16 נגיעות בכדור בכל המשחק.
כמה מהן ברחבה?
12 מסירות מדויקות, כולנו 1, 2, 3, 6 ברחבה.
אוקיי. זאת אומרת, הוא נגע בכדור ברחבה 11 פעמים?
כן.
אני מה ששמתי לב עליו, שהוא פשוט היה איזושהי השתקפות של לבנדובסקי מעונה שעברה, מסורבל, תוקע.
הפרסט טאץ'.
אגב, בדיוק, אגב, פרסט טאץ', ואנחנו מדברים על לבנדובסקי ורפיניה, הפרסט טאץ' של רפיניה זה מה שסידר לו את הגול. כי זה לא רק שהוא עצר את הכדור, הוא גם סובב אותו על הרגל והכין לעצמו את זה לכיוון הנגדי לביתה. וזה מה שסידר לו את הגול הזה. זה טכניקה, וזה יפה מאוד, וגם הביתה שלו הייתה מצוינת. אבל הפרסט טאץ' של לבנדובסקי, והאמת, גם, לא רק שלו, היו לנו המון עיבודים היום משחקנים שפשוט לא השתלטו טוב על הכדור, זה בא לידי ביטוי אצל לבנדובסקי במיוחד.
אני קראתי ברדיו קטלוניה שבפרשנות שם דיברו על דשא יבש מדי, כאילו זה ברמה הזאת. זה מוזר. לא מתאים לברצלונה, אבל בסדר.
לא, אבל זה לא, לא, אנחנו ראינו בעצמנו, פשוט זה poor performance, וזה לוקח אותי לנושא שהוא גדול יותר, אנחנו דיברנו עליו גם על מה שפליק אמר, ועל זה שהוא רואה איזושהי ירידה באינטנסיביות ובהשקעה של השחקנים, ואני אמרתי במפגש שלנו ביום שלישי שאני חושב שאנחנו, השחקנים קצת נכנסו לשעננות אחרי מה שהוגדר עבורם כשני המבחנים הגדולים שעברנו in flying colors, אז הקבוצה בעצם אמרה לעצמה, וואלה, כן, אנחנו שם, אנחנו בטופ, אנחנו אחלה, הכל סבבה, וזו לא אותה תחושת רעב, והוא מזהה את זה פליק, ואז היה את המשחק הזה מול ברסט, ואת המשחק היום. ואני לא חושב שבאף אחד מהמשחקים היה תיקון משמעותי לדבר הזה. מול ברסט, ידענו להגיד שעד שלב מאוד מאוחר במשחק, בעצם מה שנתן לברצלונה את היתרון, זו השגיאה של השוער שלהם. כי אנחנו לא הצלחנו לממש הזדמנויות אחרות שהיו לנו במהלך המשחק, כמו שקרה לנו היום, שוב. אבל גם זה לא היה שצף, לא ראית קונצרט לצורך העניין ברצלונה. וגם היום, אני לא ראיתי, הייתה חסרה הנחישות הזאת, במיוחד אצל לבנדובסקי, גם קונדה, אני לא יודע, אני מזהה אצלו, מאז הטעות שלו,
זה אפילו עוד קצת לפני.
כן, כאילו יש איזושהי, complacency זאת המילה, בקבוצה. פשוט ככה, יש או שעננות, או לא מספיק השתדלות, ופליק מודע לזה. אני מרגיש שזה לא תוקן.
יש משהו שנקרא תקופת הערך דבש בכדורגל. ואם אתה זוכר, תום, אני דיברתי על זה, שהכל מושלם והכל דופק, וכולם אומרים פליק גאון כדורגל, הוא עדיין בעיניי גם כדורגל, אבל בסופו של דבר, לקבוצה יש דיפים בכושר. כן? אי אפשר להיות 100%, בסה הייתה 120%, 130%, מעל מה שציפינו לה בתחילת העונה הזאת, ועכשיו היא ב-60%. ועונה היא ups and downs, אנחנו יודעים את זה, ראינו 30 עונות כדורגל, יש מאחורינו, זה קורה. הצ'אלנג' של פליק זה להרים את הספינה הזאת עוד פעם, והצ'אלנג' שלו רציני, כי שוב פעם, יש לו בעיה של רוטציה. יש לו בעיה של רוטציה, חלקה בגללו, חלק בגלל הסגל שיש לו, קצר, במיוחד בחלק ההתקפי. ראינו היום שלמין חלוד. זה לא משהו שאתה לא אומר לא, עוד לא אמרנו עליו.
נכון, ממש, זה היה בוטה הוא... היום.
אתה רואה ש... כן, כן, אתה רואה שהוא לא הרגיש את הכדור הרבה זמן. והוא יצטרך עוד כמה משחקים כדי להחזיר את החדות. כן. זה לא יקרה מ-0 ל-100.
גם הביתות לא, לשער לא הלכו למקומות הנכונים, גם המסירות שלו הרבה מאוד מהן יורטו ולא הגיעו ליעד שלהן. כן, דריבל צריך... הוא כמעט ולא ניסה היום יותר מדי, קצת אתה יודע לחתוך למרכז מצד שמאל, ואז גם שוב לא באו אחרי זה הגבעות מדהימות, בוא נגיד ככה. כן, לגמרי חלודה בכל היבט של המשחק שלו.
בסדר, טבעי לגמרי, טבעי לגמרי אחרי חזרה מפציעת קרסול כזאת. הבעיה שאנחנו צריכים אותו בדחיפות במשחק הבא נגד מיורקה בחוץ, אנחנו חייבים שחקנים שיוצרים יש מעין, חייבים, 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 חייבים.
ואחריו, רק נזכיר אחריו, מצפה לנו משחק מול דורטמונד, שזו בעצם המשוכה הכי גדולה שלנו בליגת האלופות עד הסיום שלה. אחרי זה מחכים לנו עוד שני משחקים לא הכי קלים, יש לנו את אטלנטה, נכון?
ובנפיקה.
בדיוק, אז אף אחד מהם לא קל במיוחד, אבל אין ספק שדורטמונד זה המשחק היותר קשה מבין השלושה שנותרו לנו.
גם בנפיקה נראית מצוין.
כן, אנחל די מריה עושה ממש קולות של הייתה גחלת נאורים.
סבא די מריה, לא נס לכו.
כן, ממש, אני לא יודע מי מהמאזינים שלנו יצא לו לראות, אבל הוא עושה גולים ובישולים משוגעים בבנפיקה. הוא נהנה עכשיו.
תיקון תומאס, יש לנו את מיורקה, זה באמצע שבוע, יום שלישי, ואז אצל בטיס וויטור רוקה בשבת, ואז
זאת אומרת, הקבוצה יוצאת עכשיו למסע של שלושה משחקי חוץ, אז אם חשבתם שהתוצאה האחרונה קצת גייסה ואולי אנחנו נצליח ככה, אז יש לנו אתגרים. כן, לגמרי, אתגרים גדולים. קצת עצוב, אבל על הנייר, ריאל מדריד יכולה לעקוף אותנו אם היא מנצחת את כל המשחקים החסרים שלה. וזה כאילו כל המומנטום החיובי הזה, אנחנו חרבשנו אותו עכשיו עם משחקים שהם
בעטנו בדלי, בעטנו בגלון, בסל כביסה, בבאר, במוביל הארצי.
כל הכבוד לנו ממש. אבל
מצחיק. זה מצחיק ועצוב בו זמנית. חגיגות 125 למועדון, יום 50 מפסידים בקלאסיקו, ביורוליג, אחרי שתי ערכות, וגם שם הבעטנו בדלי, ואת יפסד היום, ואומרים גם שבכדוריד, לא, רק חסר שברסה נשים פתאום יפסידו לך, באמצע.
אבל זה כל מה שיש לנו עכשיו, שייס.
כן.
משם הישועה. אבל אגב, אנחנו מדברים על זה שאנחנו קצת מבואסים בגלל מה שקרה במשחקים האחרונים בליגה. בליגת אלופות זה לא המצב, אנחנו נמצאים, אם אני לא טועה, במקום השלישי. ואנחנו תיארנו את המשחקים שיש לנו, זאת אומרת, אפשר לצפות שברסה כן תשתחל בין שמונה הראשונות.
כן, כן. חמסה. נראה שאנחנו בדרך הנכונה.
אנחנו ראינו את הפוסט של המשורר, תזכיר לי את השם שלו.
טורקומדה?
כן. אני מאוד אהבתי את הפוסט הזה, שהוא כתב על פדרי, ואני רוצה לגעת בזה, כי זו נקודת אור בין כל הדברים הפחות טובים שקרו במשחק היום, ובכלל בתקופה האחרונה. פדרי באמת הולך ומשביח את המשחק שלו, והוא כתב את זה כל כך נכון. זה לאו דווקא הדברים המאוד גדולים, אבל זה פשוט שהוא, כל מה שהוא מבצע, הוא מבצע נכון ומדויק, כמעט הכל. והוא לדעתי השחקן המצטיין של הקבוצה כרגע.
אני חושב שהוא פשוט מצא, גם הוא וגם פליק מצאו את המשבצת האידיאלית עבורו. הוא לא קלו באיזה אזור מסוים, הוא פשוט נע לאורך ורוחב. האזור הזה שהוא בין הרחבה לחצי המגרש, הוא עושה את זה נפלא.
אני חושב
בטמפו.
יש לי איזשהו טייק על זה, קצת אירוני. בסופו של דבר, בקישור שפליק מעדיף, אז כביכול הוא משחק בדאבל פיבוט. אני אומר כביכול, אוקיי? כי יש קשר התקפי יותר שמשחק בעשר, ואז יש את הדאבל פיבוט ויש את האגפים. זה כביכול המיקום של פדרי. יותר אחורי ממה שאתה היית רוצה לראות. אבל הדינמיקה של המשחק מובילה לזה שבפועל הרבה פעמים, קסדו הוא יותר אחורי, והמגן, הקשר ההתקפי הוא יותר התקפי, יכול להיות שזה יהיה דני אולמו, יכול להיות שזה יהיה אפילו רפיניה מתופקד בפוזיציה הזאת לפעמים. והיום למשל זה היה אולי פבלו טורה, אבל בפועל מה שקורה זה שפדרי הוא סוג של 50-50. הוא עושה משימות הגנתיות, והוא בא הוא בא לאפשר עוד מסירה לשחקני ההגנה, כדי שידעו להתמודד עם לחץ, אבל הוא גם, הוא מחולל בהתקפה, ומחולל לא קטן. וזה קצת מצחיק, כי התפקיד הזה של ה-50-50, דווקא המאמן הקודם שלו, היה מאסטר בדבר הזה, ופה האירוניה, כי אצלו הוא לא ביצע את ה-50-50 הזה, ודווקא אצל פליק כן. ופה הוא ההפך מגבי. כי אנחנו התחלנו מזה שאמרנו שגבי עדיין לא כל כך מצא את עצמו, נכון, הוא גם היה פצוע יותר, תקופה יותר ארוכה, אבל פדרי, בדיוק ההפך, פדרי סופר מצא את עצמו, והוא השחקן הכי טוב בקבוצה בעיניי, עם כל הכבוד למספרים של רפיניה ולוונדובסקי, ולווירטואוזיות של למין ימל, בעיניי השחקן עם התרומה הכי גדולה לקבוצה זה פדרי.
חמסה, קודם כל. אני חושב שהוא גדל תוך המשבצת של, לא 50-50, זה 60-40, או
65-35. תלוי נגד מי אתה משחק.
כן. הוא all around, נהדר, אבל הוא צריך להיכנס יותר רחבה. צ'אבי סבל מחוסר הכשירות של פדרי, חלק מזה באשמתו, ובתכנון הכושר שלו. פדרי חזר עוד פעם השבוע, על זה ששיטת האימונים של פליק טובה לו יותר, מבחינת היכולת שלו להישאר קשיר, ולהיות עם סטמינה יותר גבוה. מה שמעניין, ששיטת האימון של פליק לא עוזרת כל כך עם דני אולמו. הוא עדיין לא מצליח לנער את הפציעות שלו.
מה המצב שלו?
לא יודע. אמרו שאתמול הוא הרגיש כאב, יפתח בספסל, אפילו לא עלה היום.
כן, אפילו לא התחמם אם אני לא טועה.
לא התחמם אפילו, כן. יכול להיות שמסתירים שם משהו, לא יודע.
אמרת שאנחנו ניגע בפרן. Here's your chance.
אוי לנו, אם אנחנו נאחזים בתקווה שפרן יציל אותנו, למרות שהוא הביא 3 הרמות יפות בסוף, אבל זה לא צריך להיות ככה.
כן, מצד שני גם, זה לא שהיו לך יותר מדי אופציות התקפיות על הספסל.
לא. פליק זרק הכל, כולל את פאו ויקטור במקום קוברסי בסוף.
בוא נדבר שנייה על החילופים שלו במחצית. אני רוצה להגיד שדווקא החילוף הזה פחות מצחן בעיניי, לא בגלל הכניסה של למין, אני חושב שפרמין היה יכל לרדת, כי פאבלו טורה מחזיק את העשר הזה טוב יותר מפרמין. אז זה לא חילוף שאני כל כך אהבתי, אני גם חושב שפאבלו טורה כן שיחק טוב יותר מפרמין, למרות שפרמין הגיע למצבים ומאוד ניסה, אבל הוא גם עשה הרבה טעויות בגלל הדברים שציינתי בהתחלה. אחרי זה החילופים הבאים היו...
פרנקי מקום גבי, פרם במקום פרמין, והקטור פורד במקום קונדה.
למה היה החילוף הזה של הקטור פורד במקום קונדה?
אני חושב שקונדה סבל מיום רע, ואולי פליק חיפש גיוון יותר התקפי.
קשה לנו להגיד, להצביע על שחקן מצטיין במשחקים האלה, אבל בכל זאת אני אמרתי ששלי הוא פדרי בגלל שהוא משחק טוב, ולא רק עכשיו. פדרי גם הופיע במקום יפה על הפוסטר 125 שלנו. שי, קצת רשמים מערב הגאלה שהיה שם?
היה חצי מרגש, חצי קרינג'י. אני לא יודע מה אני חושב על החתול הזה, אני אוהב חתולים באופן כללי, אני לא יודע מה אני חושב על החתול כמה הזה, שהוא בצבע צהוב. אוקיי, מעניין. הוא יותר טוב מהכמה הקודם, אם אתה זוכר, הכמה של 1999, של שנת המאה, שהוא היה, הוא נראה כמו קונוס, עם עין אחת וכובע. אחד הדברים ההזויים, לדעתי בהשראה של גאודיו.
אנחנו נעלה את זה בעמודים שלנו, כדי שכולכם תוכלו ליהנות מהשטות הזאת.
אין לנו את זה כמה פעמים, בעיניי, אם אני זוכר נכון. הוא יותר טוב, הוא גם נראה קצת סיני, אולי הם קורצים לשוק שם, או היפני, ששם זה מאוד מאוד פופולרי.
אורחים מעניינים שתפסו את תשומת הלב שלך יותר מאחרים.
אתמול, סטריצ'קוב נראה לי.
כן,
סטריצ'קוב
דיבר יפה.
כן. סטריצ'קוב תמיד יודע לדבר יפה. הביאו שם את צמד הקומיקאים מקרקוביה, מי שזוכר, אז שאלו את המערכונים שלהם, שהם עשו את צ'רלי רשק ואת יואן קרויף ז"ל. נוסטלגיה. נוסטלגיה, כי השניים לא עשו את הדמויות האלה, קרוב, נראה לי מאז שקרויף נפטר.
אגב, קרויף, ז'אנה פורטה, הקדיש לו בסוף הנאום שלו, בתשעה מיוחדת, ואני אתמול בערב הייתי באיזה מסיבה עם חברים, ודיברתי עם איזה חבר, ואנחנו דיברנו על האימפקט של מסי במועדון, ותכף ניכנס גם על זה שהוא לא הגיע וכו', אבל כמה מסי שינה את הסטטוס של ברצלונה, ועלתה אצלי השאלה הזאת של למי יש באמת אימפקט גדול יותר על המועדון, למי יש את האימפקט הכי גדול מאז היווסדות המועדון, ואני חושב שיואן קרויף הגדיר הרבה מהמהות המקצועית של המועדון, עזוב הרבה, הוא הגדיר את המהות המקצועית של המועדון, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אבל אני חושב שמסי הוא זה שמיצב את ברסה איפה שהיא היום. כי עם כל הכבוד להגדרות שאנחנו כולנו מאוד אוהבים, שיואן קרויף נתן, והציוויון של הכדורגל, הציוויון הספורטיבי שלנו, עם כל הכבוד לזה, לפני מסי, ברסה לא הייתה בסטטוס שהיא היום. והוא שינה את המטוטלת ההיסטורית, ביחסי הכוחות בין המועדונים בספרד, ואני חושב שקרויף הוא המגדיר, ומסי הוא, זה, הוא הממצב שלנו בסטטוס החדש שלנו, כמועדון פאר גדול ברמה האירופאית באמת. הייתה לנו התחלה עוד לפניו, כי היו כמה מהלכים נכונים, אבל זה לא הגיע לרמה הזאת, זה לא התקרב לזה. והיה כיף לשמוע את הדברים שהוא אמר, מסי, הוא היה חסר, תוהה לגבי מה שהפרשנים אומרים, שהסולחה הזאת לא בעצם השתכללה לחלוטין, עד שלא תהיה פגישה בין לפורטה ומסי, והם יתחבקו וישימו את כל הדברים האלה מאחוריהם, אני לא יודע, אני מקווה שכן, מסי מקפיד להגיד שהוא גם יחזור לברצלונה, אבל אגב אנחנו גם שומעים מגסון אנדול, שהוא מקורב, שהצפי הוא שמסי יאריך חוזה באינטר, מיאמי, ויעשה שם מונדיאל, נכון?
זה הדיבור, כן. לעניין של לא יודע אם לקרוא לזה דם רע, זה פשוט סכסוך בין לפורטה למסי. אני חושב שהמשפחה יותר כועסת על לפורטה מאשר מסי, אבל מסי בוודאות עדיין פגוע, ויואיס קרסקו אתמול ברדיו קטלוניה אמר שעד שלפורטה לא ייזום פגישה עם מסי, יחבק אותו ויתנצל בפניו באופן הכי כנה שיש, הסאגה הזאת לא תיפטר.
אני חושב שהדרך הטבעית, המסלול הטבעי שכזה דבר יקרה בו, זה אולי עם הפתיחה של הקאמפ נו, ואנחנו שומעים את הדיבורים על זה שיש רצון להביא את אינטר מיאמי אולי.
אבל לפני שאתה מביא אותו לשם, אתה חייב ליצור מחוץ לאור הזרקורים את הפגישה הזאת ולסדר את הדורים שם.
לא, אני אומר פשוט ברמה הפוליטית, במקום שהפגישה הזאת תבוא שזה המניע והמנוע, אני חושב שצריך להיות איזשהו דיבור עם אינטר מיאמי, שיתקיים המשחק הזה באמת, בקאמפ נו, ותוך כדי גם יהיה החיבור הזה עם מסי, אבל עזוב, זה באמת עניינים שלהם, לא שלנו, אנחנו מקווים שהם כן ידעו לשים את העניינים האלו מאחוריהם.
צריך גם להסתכל בצורה ריאליסטית על הקאמפ נו, אנחנו נחזור לשם, כן, כנראה בפברואר, אבל זה עדיין את הבנייה.
שנייה, בוא נדבר על זה רגע. אתה אומר, אנחנו נחזור לשם בפברואר. באיזה קפסיטי?
60,000.
60,000. ובאמת, אנחנו נחזור בפברואר?
זה הדיבור, נגד ראיו.
כשבסוף העונה אנחנו אמורים כבר להיות עם אצטדיון מלא?
לא, לא. אתה תדע סופית, אם חוזרים נגד ראיו באזור ינואר, שהתחילו למכור כרטיסים למשחק הזה, ויש עוד איזה צ'קאפ מול העירייה שעוד צריך לעשות, אבל זה עדיין אתר בנייה, כן?
היה ואני פה חמסה 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 דופק על העץ, היה וברצלונה תגיע לשלבים מאוחרים בליגת אלופות, האצטדיון שבו היא תארח זה הקאמפ נו?
כן. אחרי סיום השלב הראשון, תוכל לחזור.
זאת אומרת, מבחינת רישום, אנחנו דאגנו לזה כבר, שנוכל להארח בקאמפנו. יאללה, עכשיו רק נשאר להגיע למשחקים האלו, בקטנה.
ושוב, לא יהיה משחק חניכה של הקאמפנו ב-2026, כן? עד שיהיה גג, עד שיהיה קומה שלישית, זה 27 בערך, לפי הקצב התקדמות עכשיו.
אוקיי, אז זאת אומרת, ערב חגיגי,
אז חנוכה
שחונך את האצטדיון החדש.
נכון.
זה רק ב-2027, אתה מדבר איתנו עוד איזה שנתיים וחצי מהיום.
נכון. הגג עצמו אמור להיות רק בסוף 26, כאילו קיץ 26.
זה לא גג מלא, נכון?
מה זה לא גג מלא?
זאת אומרת, זה מכוסה, כל הטופ מכוסה למעלה?
לא, יש חור, אתה רואה את השמיים.
אז אוקיי, לזה התכוונתי. אפשר יהיה לסגור אותו, אם רוצים?
לא.
וואלה. אוקיי. והכיסוי של הגג הוא מכסה גם חלקים מהדשא, או רק את הקהל? רק את הטריבונות?
הוא אמור לדאוג לזה שלא תירטב, כצופה. אבל לא לשמור על השחקן.
לא כשחקן. לא. פאק אום. אוקיי. טוב, בסדר, אז אנחנו נחכה לראות את זה, אבל עוד לפני זה אנחנו נחכה להגיע כבר לקאמפ נו, במהדורות הפחות מוכנות שלו, אבל לחזור לבית שלנו. אני חושב שזה יעשה טוב לקבוצה גם. לדעתי, יהיו תוצאות טובות יותר בקאמפ נו מאשר בהר היהודים.
אמן. עוד משהו מעניין, אתמול, הפוסט שקיבל הכי הרבה לייקים, מהאירוע של 125 של ברסה, זה לא של ברסה עצמה, אלא של לאו מסי, מברך את ברסה, ואומר מזל טוב למועדון הכי טוב בעולם, ושצף של אנשים שמגיבים, לאו אנחנו אוהבים אותך, לאו תחזור, לאו זה ברסה וברסה זה לאו, כן, הוא פשוט לקח חלק מהספוטלייט באותו ערב.
זה, כי זה גדול מהחיים, כל הסיפור שלנו ושלו, והרבה אנשים,
גם
יאוז העלה פוסט מאוד יפה על העדה שלו למועדון, שהולכת כל כך הרבה שנים, ואיך זה לא השחקן, וזה הסמל, וזה לגמרי נכון, אבל יש בתוך הסמל הזה, באותו פוסט גם עלתה התמונה, יש בתוך הסמל הזה גם כמה שחקנים ששופכים בשבילנו, המון משמעות בתוך הסמל הזה. בראש ובראשונה, לאו מסי, אנחנו דיברנו גם על יוהאן קרויף, ובאותה תמונה יש גם את פפ גוארדיולה מן הסתם וצ'אבי ופויול וכל השחקנים שאנחנו גדלנו איתם.
שמעת את השיר שנבחר?
עדיין לא. אני עוד לא ראיתי גם את הווידאו קליפ שהכינו, שהבנתי שזו צפייה יפה.
כן, עשו גם פרסומת נחמדה לקופרה וגם פרסומת נחמדה עם לאו מסי בסוף, שאני טועה איך צילמו אותה, מעניין. זה איכות צילום טובה מאוד, מעניין.
טוב, we'll check it out. אז המשחק הבא, אנחנו מסתכלים קדימה עכשיו, המשחק הבא הוא ביום שלישי, כן?
מיורקה, כן.
במיורקה, באיזה שעה?
שמונה בערב.
שמונה בערב, מיורקה, ואחרי זה אנחנו נוסעים לסביליה, להתמודד מול בטיס?
נכון.
ביום שבת.
בשעה הובה עליך, 5:15.
לאבלי. יופי, אוקיי.
השעות שלא עושות טוב לברסה.
נהדר, אז שיהיה לנו המון בהצלחה עם זה, ושבוע טוב חברים, ובשורות טובות. אנחנו צריכים להזכיר פה את השותפים שלנו, אסטרי אדם, שבאמת עזרו לנו גם עם האירוע האחרון שהיה בירושלים, ומאוד נהננו עם החברים בירושלים, כל הכבוד לכם, עשיתם לנו שמח, ובאמת היה כיף. ואנחנו מודים לכל האוהדים שמגיעים להורים שלנו, גם אלה שקיבלו מתנות וגם אלו שלא, ותודה רבה לאסטריה שמפנקים את הקהילה שלנו, הבירה של ברצלונה והבירה של אוהדי ברצלונה. אנחנו נמשיך לעשות איתכם אירועים, אנחנו מכוונים שהאירוע הבא הוא יהיה משחק של דורטמונד, נכון שי?
נראה, נחשוב על זה.
אוקיי, פרטים יגיעו בהמשך, אתם תשמעו מאיתנו כבר, וזהו, מה נותר לאחל חוץ מויסקה ישראל, ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה חברים, ביי ביי.